עירובין, דף נון, מתחילים בעזרת השם, דף ממתת עמוד ב', בתחילת הגמרא. במשך היום אנחנו מקיימים מצוות רבות, מגוונות. יש כאלה שמרוב ההרגל מקיימים את המצוות כהרגל, כלשון הפסוק, ותהי יראתם אותי, כך אומר הקדוש ברוך הוא. יש כאלה שהיראה שלהם מהקדוש ברוך הוא מצוות אנשים מלומדה, למצווה של הרגל. לא עושים את זה עם הכוונה, עם הרצון, עם ההתלהבות. כותב הנועם מלימלך מהשרף האלוקי המפורסם, רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו יגן עלינו, אמן, בפרשת לך לך, שהמשנה שבה נעסוק בעזרת השם תחילת הגמרא וגם בהמשך מרמזת עד כמה אנחנו צריכים, כשאנחנו מקיימים מצוות, לעשות את זה בהתלהבות, עם כוונה רצויה. למדנו במשנה, אנחנו נקרא את הקטע הראשון של המשנה, שעל זה בעזרת השם סובב והולך כל השיעור שלנו בדף שלפנינו. המשנה כותבת כך, תחילת המשנה. מי שבא בדרך, ערב שבת, בן אדם הלך חוץ לעיר, הולך בדרך, דרך ארוכה, ממושכת, ולקראת כניסת השבת, הוא עדיין באמצע הדרך, וחשכה לו, כבר עוד מעט נכנסת שבת, הוא לא יספיק להגיע לבית. אבל האדם הזה, יש לו פתרון מאוד יצירתי, איך הוא יוכל להגיע בשבת, ממקום איפה שהוא כרגע עומד, עד לתוך ביתו, למרות שזה מרחק של יותר מ-2,000 אמה. על ידי שהוא קונה שביתה, לא במקום איפה שהוא כרגע נמצא, אלא במרחק 2,000 אמה מהמקום שבו הוא כעת עומד. בשביל זה הוא צריך להכיר איזשהו דבר, איזשהו אילן, איזשהו גדר, באותו מקום בסוף ה-2,000 אמה. והוא קונה שביתה במקום האילן או הגדר, ואז הוא בשבת עצמה יכול בנחת ללכת עד האילן, 2,000 אמה, ומהאילן עד ביתו עוד 2,000 אמה. כי הרי הוא קנה שביתה במקום איפה שהאילן, למרות שהוא לא נמצא שם כרגע בזמן שהוא קונה את השביתה. וזה מה שהמשנה מפרטת ואומרת, ואם הוא היה מכיר אילן או גדר שנמצאים בדיוק במרחק של 2,000 אמה, מהמקום שהוא כרגע נמצא, ומהאילן או הגדר יש עוד 2,000 אמה עד ביתו, ואמר שביתתי תחתיו של האילן, לא אמר כלום. למה לא אמר כלום? הוא הרי קנה שביתה מתחת האילן. מה, אי אפשר לקנות שביתה אם אתה לא נמצא שם? אפשר. המשנה מיד אחר כך כותבת, אם אמר שביתתי בעיקרו של האילן, או את המקום המדויק במקום של הגדר, אז אפשר כן. מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו 2,000 אמה, עד העץ או עד הגדר, ומעיקרו עד ביתו עוד 2,000 אמה. נמצא מהלך משחשיכה 4,000 אמה. זאת אומרת שהמשנה כן מאפשרת לקנות שביתה גם אם כרגע אתה לא נמצא באותו מקום. עצם זה שאתה נמצא במרחק של עד 2,000 אמה מאותו מקום, ואתה מכיר, מזהה את המקום. זה פשטות דברי המשנה. אומר רבי אלימלך מליז'נסק, זה מרמז לנו חיזוק אדיר לקיום המצוות שאנחנו בלאו הכי מקיימים, ליצוק לתוכם תוכן. כותב בלשונו, את דברי הנועם אלימלך אי אפשר לומר במילים שלנו, כי כל אות וכל מילה זה קודש קודשים. אז ככה הוא כותב בלשונו, כמו שאמרנו פרשת לך לך. כל מצווה ומצווה יש לו שורש ועיקר למעלה באילן העליון. אילן העליון זה סודות גדולים. כל מצווה יש לו שורש ועיקר באותו אילן. להבין את דבריו אי אפשר להבין, אפשר רק לקרוא ולצטט ולהתחזק. וצריך האדם להשכיל לדעת שורש העיקר של המצווה. צריך לדעת ולהשכיל אם אפשר. ולא לקיים את המצווה כמצוות אנשים מלומד. אז זה לצערנו הרב אנחנו כן מכירים מה הכוונה לקיים מצוות רק בתור הרגל. לפי זה הוא מבאר את דברי המשנה. מאוד מעניין, בנועם אלימלך זה חיבור על התורה, הוא מבאר ככה סוגיה בתוך עומק מסכת העירובין. מי שבא בדרך, כותב רבי אלימלך, זה מי שהולך בדרך השם, זכה. וחשכה לו, והיה מכיר אילן או גדר. מה זה אילן? אומר הרי, נקראת הלשון, רצה לומר שהיה מכיר שורש האילן של המצוות, הוא כן בקי בשורש המצווה. או שהוא מכיר גדר. מה זה גדר? זה עניין אחר. הוא כותב, פירוש והיה מכיר הגדרים. איזה גדרים? שצריך האדם לעשות גדרים לעצמו בדבר המותר. לא כל דבר שמותר צריך לעשות. כי אם אדם דבר שמותר, כל דבר שמותר יעשה, בסוף חלילה הוא יכול גם לגלוש ולעשות גם דבר אסור. צריך קצת ללכת צעד אחד אחורה ממקום אסור ולגדור את עצמו גם בדבר המותר, כדי שלא יבוא אל האיסור. מכיר אילן או גדר, הבן אדם מכיר את השורש המצווה או את הגדר שהוא גודר את עצמו לא לבוא חלילה לידי חטא, אז הוא גודר את עצמו בדבר המותר. ואם אמר שביטתי תחתיו, אבל, אני קורא את הלשון, אינו משכיל להשיג השורש לעשות המצווה בשורשה. אז לא אמר כלום. לא אמר כלום. אבל נדגיש, הוא כותב שמדובר כאן, היה מכיר אילן, אחד שמכיר שורש האילן של המצוות, ובכל זאת הוא מקיים את המצווה, מלומדה בלי שום, בלי להתבונן במצווה, בלי לעשות את זה בהתלהבות, לא. לא אמר כלום. אבל ההמשך של המשנה, אם אמר שביטתו בעיקרו, מה זה שביטתי בעיקרו? מה זה שביטתי בעיקרו? בשורשו של האילן, אם הוא כן מקיים את המצוות עם השורש, עם הטעם של המצוות, אז יש לו 2,000 אמה. פה הנועם אלימלך באמת נכנס למקום שאין לנו בו שום השגה. הוא כותב 2,000, זה מלשון פעמיים האות א', שהוא עושה ייחוד של שתי שמות של הקדוש ברוך הוא, שם אדנות ושם הקם. קיצור, כידוע ליודעי חן הוא כותב, ואבן. אז זה גם ידוע ליודעי חן, וגם יש לנו פה מה להבין. בכל מקרה, דבר שאנחנו יכולים לקבל מזה, זה כשמקיימים מצוות, להתבונן בטעם המצוות, ולעשות את זה עם התלהבות, עם התרוממות הנפש, ואז אנחנו משדרגים את אותם המצוות שאנחנו בלאו הכי מקיימים. מה שצריך להתבונן בדברי המשנה, נחזור לפשט, בדברי המשנה, מה פירוש? בן אדם שאומר, אני רוצה לשבות בסוף 2,000 אמה, מתחת לאילן, או במקום גדר, והוא אמר תחתיו, הוא לא אומר במקום מוגדר מתחת לאילן, הוא לא פירט באיזה 4 אמות שמתחת האילן הוא סמוך לגדר, לא אמר כלום, מה פירוש לא אמר כלום? אז מה הוא עושה? מה הוא עושה בשבת? רק 4 אמות הוא יכול ללכת, הוא יכול ללכת 2,000 אמה מהמקום שבו הוא נמצא, מה כן הוא קנה? בזה הגמרא כרגע פותחת ומביאה שתי דעות. מאי לא אמר כלום? דעה ראשונה, אמר רב, לא אמר כלום כל עיקר. הוא חייב להישאר באותם 4 אמות. הוא לא יכול להתקדם מעבר ל4 אמות, אפילו פסיעה אחת. דאפילו לתחתיו של אילן, לא מצי אזיל. אפילו להגיע עד מתחת האילן, הוא גם כן לא יכול ללכת. כי בשביל זה הוא צריך ללכת 2,000 אמה. הוא לא יכול ללכת 2,000 אמה. כי איפה שהוא כרגע נמצא, הוא קנה שביטה? לא, הוא התכוון לקנות שביטה במקום אחר, מתחת לאילן. ומתחת לאילן הוא גם לא קנה שביטה, למרות שהוא היה יכול לקנות שם, כי זה בתוך 2,000 אמה, כי הוא לא הגדיר בדיוק איזה חלק מתחת לאילן. דובר פה כמובן באילן שהוא רחב יותר מ-400 על 400. תכף הגמרא תגדיר בדיוק מה הרוחב הכי קטן שזה מתחת האילן הזה. אז איפה הוא קנה שביטה? לא קנה שביטה. מה קורה לאחד שאין לו שום שביטה בכניסת השבת? אסור לו ללכת יותר מ-400 שבהם הוא נמצא. זה דעתו של רב. ושמואל אמר, מה הכוונה לא אמר כלום? הוא רצה מה? למצוא תחבולה להגיע 4,000 אמה ממקום עומדו סמוך לחשיכה עד לביתו. ועל ידי שהוא יקנה שביטה באמצע, יהיה לו 2,000 אמה עד לאילן ועוד 2,000 אמה עד לביתו. לא אמר כלום, הוא לא יוכל להגיע לביתו. מה שהוא התכוון, הוא לא יוכל. אבל לתחתיו של אילן, מצי אזיל. אל מתחת האילן הוא יוכל ללכת, ואפילו יותר מזה הוא יוכל ללכת. כמו שמיד שמואל מפרט, ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל. השטח שבינו עד לאילן, זה כמו אדם שהולך עם חמור ולפני גמל. וכמו שכבר אמרנו בשיעורים הקודמים, שהטבע של אלה שמוליכים חמורים וגמלים, שכשמוליכים חמור, אז הולכים מאחורי החמור, והחמור מתקדם יותר קדימה. לעומת זאת, כשמוליכים גמל, הטבע הוא שהמוליך הולך לפני הגמל, והגמל הולך אחריו. אז כשמאדם מוליך גם גמל מאחוריו, וגם חמור מלפניו, אז הוא צריך כל הזמן להתבונן, להסתובב אחורה, לבדוק מה קורה עם הגמל, ולהסתכל קדימה, לראות מה קורה עם החמור. אז הוא כל הזמן ככה נמצא במצב, קדימה אחורה, קדימה אחורה, הוא תקוע ככה ביניהם. כך גם, כשאדם עשה לעצמו עירובי תחומין במקום שהוא לא מוגדר, הוא תחם וקנה שביטה במקום לא מוגדר, אז אנחנו מחמירים עליו משני הכיוונים. מצד אחד, זאת אומרת ככה, מה פירוש משני הכיוונים? הרוחב של האילן, יש לו רוחב מסוים, נאמר יש לו רוחב של 30 אמה. אתה לא הגדרת באיזה 4 אמות מתוך ה-30 אמה אתה מעוניין לקנות שביטה. אז אם קנית שביטה, בוא נאמר, בארבע אמות, לכיוון איפה שאתה כרגע עומד, המפרשים, ואפשר גם לראות על הצורת הדף אפילו הרגילה, יש ציור בשביל להבין על מה מדובר, מגדירים את המקום איפה שהבן אדם עומד כצד דרום, ואת המקום איפה שביתו כצד צפון. אז אנחנו גם נשתמש עם הדוגמה הזאת. הבן אדם עומד בצד דרום, ביתו נמצא בצד צפון, והאילן עומד באמצע. עכשיו נאמר שהאילן תופס 30 אמה, כמו שאמרנו. אנחנו אומרים שהבן אדם קנה שביטה מתחת האילן, אבל יש לנו ספק באיזה חלק בתוך ה-30 אמה נמצא הארבע אמות שבו הוא קנה שביטה. לכן, אנחנו מחמירים. אם הוא מעוניין ללכת אחורה, נאמר שהאילן נמצא בתוך פחות מ-2,000 אמה מהמקום שבו הוא עומד. אז אם כן, יש לו אפשרות, נאמר, הוא שכח את הסידור, בוא נאמר, במרחק של איזה 50 אמה אחורה. אז הוא רוצה לחזור לכיוון דרום. אז אומרים לו, רגע, לא בטוח שאתה יכול להתקדם. כי אנחנו לא מודדים לך מהאילן, מהצד הדרומי של האילן. אלא אנחנו נמדוד לך מהצד הצפוני של האילן. ומשם עד ל-50 אמה אחורה שאתה רוצה ללכת, אין לך אפשרות ללכת, כי זה יותר מ-2,000 אמה מהצד הצפוני של האילן. אתה רוצה לחזור חזרה לכיוון דרום? אתה לא יכול, כי אנחנו נמדוד לך מהצד הצפוני של האילן. אז הבן אדם אומר, אתה מודד לי מהצד הצפוני של האילן עוד יותר טוב, אז אני יכול ללכת לכיוון ביתי. למה? כי אם אתה מודד את הארבע אמות בצד הצפוני ביותר של האילן, אז אם כן, אני יכול להתקדם, כי מהצד הצפוני של עד הצד הצפוני של האילן יש פחות מ-2,000 אמה, ומהצד הצפוני של האילן עד ביתי גם כן יש פחות מ-2,000 אמה, אז אני מתקדם לכיוון הבית, אני אגיע לשם לכבוד שבת. אולי אני עוד אספיק לעשות שם קידוש. אומרים לו, לא, פה אנחנו הולכים איתך אחורה, פה אתה צריך להסתכל לכיוון, פה אנחנו מסתפקים אחורה. לא יודעים הרי באיזה חלק מתחת האילן קנית שביטה, פה אנחנו מחמירים, אולי קנית שביטה בצד הדרומי, ואז מהצד הדרומי של האילן עד הבית יש לך יותר מ-2,000 אמה. אז הבן אדם הזה תקוע, הוא לא יכול להתקדם יותר מדי אחורה, הוא לא יכול להתקדם יותר מדי קדימה, הוא כל הזמן צריך לבדוק שהשטח, שהרוחב של האילן עצמו, אם הוא רוצה ללכת לכיוון דרום, אז מחשיבים כאילו הוא קנה שביטה בקצה הצפוני של האילן, ואם הוא בא ללכת לכיוון צפון, מחשיבים כאולי הוא קנה שביטה בצד הדרומי של האילן, וזה קצת מקטין את המקום, את השטח שאליו הוא יכול להתקדם. וזה מה שהגמרה מפרטת. בא למדוד מן הצפון, אם הוא רוצה לקנות שביטה בצד צפון של האילן לכיוון הבית, אז מודדים לו מן הדרום, אומרים לו, לא, אתה לא יכול להתקדם עד הבית. אנחנו מסתפקים, אולי קנית שביטה בקצה הדרומי של האילן, ומהקצה הדרומי של האילן עד הבית אין לך 2,000 אמה. כלומר שביתו נמצא בדיוק 2,000 וכמה אמות מהקצה הצפוני של האילן. אבל אם אתה מחשב את כל ה-30 אמה של האילן עצמו, אז ודאי הוא לא יכול להגיע עד הבית. כי כבר, בשביל זה הוא צריך ללכת 2030 אמה, הוא לא יכול, אסור לו ללכת 2030 אמה. צריך, מהצד הדרומי של האילן עד ביתו זה בערך 2030 אמה, הוא לא יכול ללכת כל כך הרבה. וכן, אם בא למדוד מן הדרום, כאילו הוא קנה שביטה בצד הדרום של האילן והוא רוצה להתקדם אחורה, הוא שכח איזה סידור או משהו, אז הוא רוצה ללכת לכיוון דרום, אומרים לו, אתה יכול להתקדם, אבל מודדים לו מן הצפון. כאילו הוא קנה שביטה בצד הצפוני של האילן. צד הצפוני של האילן נותן לו, מצמצם לו את האפשרות כמה הוא יכול ללכת. כי אם הוא קנה שביטה בצד הצפוני של האילן, אז מי הצד הצפוני של האילן עד מאחוריו, יכול להיות שהוא לא יכול להגיע, הוא לא יכול להתרחק מדי הרבה, כי 30 אמה מתכזזים לו ברוחב של האילן עצמו. ואם המרחק בין איפה שהוא עומד בצד צפון, לבין הקצה הדרומי של האילן הוא 2,000 אמה, כמובן שהוא לא יכול ללכת לכיוון צפון, אפילו לא פסיעה אחת, כמו שרשי כותב. דעה ראשונה זה דעתו של רב, שברגע שהאדם אומר, אני רוצה לקנות שביטה מתחת העץ, זה עץ רחב 30 אמה, תגדיר באיזה 4 אמות מתחת העץ אתה רוצה לקנות שביטה. לא הגדרת? אז לא קנית שם שביטה, אבל גם במקום שאתה עומד לא התכוונת לקנות שביטה. אז לא אמר כלום, אין לך שביטה בשום מקום. אז מותר לו ללכת רק 400 ולא יותר, הוא תקוע באותו מקום כל השבת. המגמרא מביאה שתי לשונות להתאים ולהבין את דבריו של רב. לשון ראשונה, אמר רבא, מה הייתה עמד רב? למה לא יכול לעשות אפילו פסיח? למה לא יכול ללכת יותר מ-400? משום דלא מסיים אתרי. כי הוא לא הגדיר באיזה 400 תחת האילן הוא מתכוון לקנות שביטה. לשון שנייה, ואי כדאמרי אמר רבא, מה הייתה עמד רב? משום דקסבר, רב, כל דבר שאינו יכול לחול בזה אחר זה, אחרי שעשית שלב א', אתה לא יכול לעשות שלב ב', אפילו בבת אחת אינו, אתה לא יכול להכיל בפעם אחת שלב א' וב' יחד. לכן כאן, אתה לא יכול לקבוע שביטה בארבע אמות הצפוניות של העץ, ולאחר מכן לקבוע שביטה גם בארבע אמות הדרומיות של העץ. כי ברגע שקבעת שביטה בארבע אמות הראשונות, שם קנית שביטה, אתה לא יכול לקנות שביטה בשני מקומות. אז אתה גם לא יכול לקנות שביטה מתחת כל העץ בבת אחת. מהי ביניי? מה ההבדל אם אני אומר, לפי הלשון הראשונה של רבא, שהטעם של רב, וכי האדם לא אמר במקום מסוים איפה המקום שהוא רוצה לקנות שביטה, או כמו הלשון השנייה של רבא, שטעמו של רב הוא מכיוון שאתה לא יכול להכיל שביטה בשני מקומות יחד, כמו שאתה לא יכול להכיל אחד אחרי השני שביטה בשני מקומות. איקה ביניו, ההבדל הוא, דאמר, לקנו לי בארבע אמות מתוך שמונה, מגוש שמונה. אני רוצה שיקנה לי ארבע אמות מתחת האילן, מתוך שמונה אמות. זאת אומרת, הוא הגדיר בדיוק בתוך איזה שמונה אמות הוא רוצה לקנות שביטה מתחת האילן, הוא רק לא הגדיר אם זה ארבע אמות הצפוניות או ארבע אמות הדרומיות. אבל יש פה סך הכל שתי אפשרויות, אין פה יותר משתי אפשרויות. או שזה בארבע אמות הצפוניות או בארבע אמות הדרומיות, כי יש פה סך הכל שמונה אמות. לפי הטעם הראשון של רבא, מן דאמר משום דלא מסיים אתרי, כי הוא לא אמר מקום מסוים מוגדר במדויק, פה הוא גם לא אמר. הוא אמר 4 מתוך 8, זה לא מקום מדויק. לא מסיים אתרי. ומנדה אמר, לפי הלשון השנייה בדעת רבה, שהטעם של רב משום כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת, אינו. היי, כשהבן אדם הזה אומר, אני רוצה שיקנה לי 4 מתוך 8, כ-400 דמי. אז זה כמו כל אדם שקונה שביטה רק ב-400. כי הוא לא אמר אני רוצה שיקנה לי מתחת כל ה-800. הוא אמנם לא יכול לקנות 400 ואחרי זה עוד 400. בזה אחר זה אי אפשר. אז בבת אחת הוא גם לא יכול לקנות 800, אבל הוא גם לא מעוניין לקנות 800. הוא מעוניין לקנות רק 400. אז לפי זה, הוא יכול לקנות הרי 400 בבת אחת. ובזה אחר זה, הוא לא צריך זה אחר זה, הוא קנה 400 פעם הראשונה, זה כבר קנה לו. אז לפי זה האדם כן קנה שביטה באותם 400 של האילן, מתוך 800. כי הרי 400, אך 400 כאמר. עכשיו נתבונן בגופם של דבריו של רבא. הוא העמיד יסוד. דבר שאתה לא יכול לעשות אותו בשני שלבים, אתה לא יכול להכיל את שני השלבים בבת אחת. בוא נתבונן. לקחת אותנו עכשיו הגמרא, מסלול מאוד מאוד מרתק, במגוון הלכות, ונבדוק בכל הלכה והלכה, האם זה באמת במציאות, דבר שאני לא יכול לעשות אותו אחד אחרי השני, אני גם לא יכול לעשות אותו בבת אחת. גופה אמר רבא, נתבונן בגופם של דברי רבא, כל דבר שאינו בזה אחר זה, דבר שאי אפשר לעשות אותו בשני שלבים, אפילו בבת אחת אינו, אני לא יכול להכיל אותו בבת אחת. מקשה הגמרא קושייה ראשונה על רבא, ודווקא קושייה ראשונה הגיעה לידי תלמידו, אחד מבחירי תלמידיו, אביי, אי טיבי אביי לרבא. להפריש מעשרות מתבואה לדוגמה, כמה צריך להפריש? תרומה מדין תורה אין לדבר, אין שיעור. חכמים הגדירו שאם האדם יש לו עין יפה, נותן על כל 40 הוא נותן אחד. אם יש לו עין רעה, אז על כל 60 הוא נותן אחד. אם יש לו עין בינונית, אז על כל 50 הוא נותן אחד. זה תקנה של חכמים. על מעשרות, התורה הקציבה כמה בדיוק צריך לתת. עשירית, כשמו כן הוא, מעשרות, אחד מעשר. אדם נתן מעשרימות, זאת אומרת הוא נתן 20. זאת אומרת זה יותר נכון, לא עשר, זה חמישית הוא נתן, זאת אומרת, מקום מעשרות, חומש, נתן 20% מהתבועה. בלגן עכשיו. מה עושים עם התבועה הזאת? התורה אומרת 10, מה נתת 20? מה עושים עכשיו? המרבה במעשרות, נתן מדי הרבה. התורה הקציבה 10, נתן יותר. פירותיו, ה-80 שנשארו, מהם ודאי הפרישו מעשרות, הם מתוקנים. ומעשרותיו, הם מקולקלים. כי 10 מתוכם הוא מעשר, ו-10 מתוכם נשאר עדיין תבל, לא הפרישו עליהם מעשרות. אתה לא יודע איזה מהם מעשר ואיזה מהם תבל? רגע, אפשר להפריש מעשר 10% ואחרי זה עוד 10%? אם בן אדם יש לו נאמר 1,000 קילו של תבועה, נתן 100 קילו מעשר. ואחרי זה הוא אומר על עוד 100 קילו זה מעשר, אותו מעשר, מעשר ראשון לדוגמה, פעמיים. אז הפעם השנייה לא חלה בכלל. אז אם אני לא יכול להכיל מעשר שלב א', 10, ושלב ב', עוד 10, אז כשאני מכיל 20 בפעם אחת, זה גם אמור לא לחול, כי כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, וכאן אתה רואה שזה כן חל. אתה רואה שמעשרותיו מקולקלים, תגיד שלא עשה בכלל מעשרות, הוא נגמר הסיפור. כי הוא לא יכול לעשות את זה שלב אחרי שלב, אז הוא לא יכול לעשות את זה גם ביחד, אז הוא לא עשה כלום. תגיד שכל הפירות הם תבל. מתרץ את הגמרא, שאני מעשר, הוא שונה, הוא יוצא מן הכלל. למה? דאיתי לחצאים. האדם יכול להפריש כל גרגיר של חיטה, חצי ממנו יהיה מעשר. ואז בשביל זה הוא יצטרך להפריש 20%. וב-20% הזה, רק חצי, בכל תבועה, בכל גרגיר, חצי ממנו יהיה מעשר. ואם כן יצא שה-20% הזה, החומש, כולו חל. דהי אמר, באיזה מקרה זה יכול להיות בחצאין? אז הגמרא מפרטת. שאם הוא אומר, תקדוש, פלגה פלגה דחיתתה. בכל חיטה חצי ממנה תתקדש בקדושת מעשר, קדשה. אז המעשר חל ובאמת חצי תתקדש. אז כשהוא הפריש אחד מחמישה, דהיינו 20%, זה כאילו יקדיש כל חצי של חיטה. ולכן זה לא דומה לדין של רבא לעניין כל שאי אפשר לעשות אותו בשני שלבים, אז גם בפעימה אחת אי אפשר לעשות אותו. הגמרא עוברת עכשיו לתחנה הבאה. במסלול המרתק שאנחנו הולכים בו. מעשר בהמה. אדם שיש לו עדר של בהמות, מטבע הדברים, מדי שנה בשנה, נולדים ולדות, והעדר מתרבה. יש מצווה לתת מעשר מהבהמה גם. איך נותנים מעשר מהבהמה? לפי מה קובעים איזה בהמה תהיה מעשר? אז הסדר הולך ככה. מכניסים את כולם לדיר, את כל אלה שנולדו בשנה הזאת. את כל העגלים, את כל הגדיים, תלאים, את כל אלה שנולדו השנה הזאת. מכניסים אותם לתוך עדר אחד, לתוך דיר. ופותחים פתח שדרכו יכול לעבור רק עגל אחד, או רק בהמה אחת יכולה לעבור בפתח הזה. ואז מעבירים אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, וכשמגיעים לעשירי, לוקחים איזשהו מוט, טובלים אותו בצבע אדום, וככה מסמנים את העשירי שהוא מעשר בהמה. האדם יכול להפריש מעשר בהמה בזה אחר זה. הוא יכול לומר, לדוגמה, על זה שיצא עשירי, מסמן אותו אתה עשירי. אחרי זה ה-11 יכול לסמן אותו שוב פעם גם כן שיהיה עשירי? אי אפשר. ה-11 הוא לא יהיה עשירי. אז מה תגיד? אולי אפשר חצי? אולי נגיד חצי מהעשירי יהיה מעשר בהמה וחצי מה-11? זה גם אי אפשר. אז לכן שואלת הגמרא, והרי מעשר בהמה דלתי לחצאין. בשונה ממעשר של תבואה שאפשר לעשות חצי חיטה, חצי חיטה, ואז לכן אפשר גם להפריש חומש, ואז מתוך החומש הזה חצי מכל חיטה יתקדש, ואז בסופו של דבר זה יוצא מעשר, לגבי מעשר בהמה אתה לא יכול לעשות את זה. ובכל זאת, ואמר רבה, אם אדם הוציא שני תלעים העשיריים, הם יצאו בבת אחת, והוא קידש את שניהם בעשירי, הם כן מתקדשים. רגע, אתה לא יכול בזה אחר זה. אם היה יוצא עשירי, והיית מקדש אותו כעשירי, ואחרי זה היה יוצא 11, והיית מקדש אותו כעשירי, אז ה-11 לא היה חל. אז איך בבת אחת חלה עשירי וה-11? הרי רבא אומר, אם יצאו שניים בעשירי, וקרן לשניים האלה בבת אחת עשירי, כן חל הקדושה. עשירי וה-11 מעורבים זה בזה. רש"י מבאר בדיוק מה יעשה, ה-11 יש לו הגדרה של שלמים, ואיך מקריבים את המעשר בהמה ואת השלמים, כל אחד עם החומרות שלו, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים האלה. אבל חופרי, אתה רואה שמתקדשים שניהם בבת אחת, על אף שאם הייתי עושה את זה בשני שלבים, הם לא היו מתקדשים, ה-11 לא היה מתקדש. מתרצת הגמרא, שני מעשר בהמה, דאיתי בזה אחר זה, בטעות. זאת אומרת, אמנם נכון, אתה לא יכול באופן כללי להקדיש מעשר בהמה בשני שלבים, העשירי ואחרי זה ה-11, אתה לא יכול, ה-11 לא יתקדש. אז למה בכל זאת בבת אחת אם יצאו שניהם הם כן מתקדשים? כי יש מקרה שזה כן יתקדש בזה אחר זה. באיזה מקרה? בטעות. מה פירוש בטעות? אדם סופר את התלעים, אחת, שניים, שלושה, אחד אחרי השני. ועד השמיני הוא ספר תור. מהתשיעי הוא התחיל להתבלבל. קרא לתשיעי עשירי, ולעשירי תשיעי, ולאחד עשר עשירי, שלושתן מקודשים. הקדושה נתפסת גם על ה-11, כי קראו לו עשירי אחרי שקראו לזה שלפניו תשיעי. לכן, גם כשהוא קורא ל-11 עשירי ביחד עם העשירי, חל עליו קדושה. טוב, אנחנו ממשיכים במסלול ועוברים לתחנה הבאה, מצוות קורבן תודה. אדם שהקדוש ברוך הוא עשה איתו נס ופלא. היום אנחנו עושים סעודת תודיה, אמורים לעשות סעודת תודיה, או מברכים ברכת הגומל. כשבית מקדש קיים, מביאים קורבן תודה. ביחד עם הקורבן תודה מביאים 40 לחמים. וה-40 לחמים האלה מתקדשים גם ביחד עם הקורבן תודה. והרי אותם 40 לחמי תודה דליתה בטעות. זאת אומרת ככה, קודם כל אתה לא יכול להקדיש 40 לחמי תודה ואחרי זה עוד 40 לחמי תודה. אז אינו בזה אחר זה. אם הקדשת 40 לחמי תודה, אתה לא יכול להקדיש עוד 40 אחרי זה. אז בשני, בזה אחר זה אי אפשר. מה תגיד, אפשר לחצאים? לכאורה גם לחצאים אי אפשר. אז מה ענינו בשלב השלישי? שאם בטעות, אם אדם מקדיש בטעות ומתקדש, אז זה כן חל. הרי גם בטעות אי אפשר לחמי תודה להקדיש יותר מ-40 לחמי תודה. שאם אדם מפריש לחמי תודה בטעות, לא חל עליו קדושה. איזה מקרה אדם מקדיש לחמי תודה בטעות? למשל, הוא שכח שהוא כבר הקדיש 40 לחמים, והוא בא להקדיש 40 לחמים עכשיו, אז 40 לחמים שהוא עכשיו מקדיש לא חלים הקדושה עליהם. ולטע גם בזה אחר זה, אדם הפריש 40 חלות, וכשחטו קורבן תודה על 40 חלות, אחרי זה הוא הפריש עוד 40 חלות, אז לא יכול קדושת לחמי תודה על החלות, על 40 חלות הנוספות. ובכל זאת התמר, תודה שהאדם מקדיש אותה ביחד עם 80 חלות במקום 40, שנשחטה על 80 חלות. חזקיה אמר שהלכה כמותו, כמו חזקיה, קדשו עלה 40 מתוך 80. זאת אומרת, אפילו שאני לא יכול להקדיש קודם 40, אחר כך עוד 40, אבל ברגע שאני מקדיש אותם יחד, זה כן מתקדש 40 מתוך 80. רבי יוחנן אמר, לא קדשו, לא התקדש שום לחם, אפילו לא 40 מתוך 80. אז אם כן קשה, אם אני לא יכול להקדיש, כמובן מדעתו של חזקיה שהלכה כמותו, כי הרי רש"י במסכת קידושין דף נ"א עמוד א' מביא שחזקיה היה רבו של רבי יוחנן. והמאירי שם כותב שלא פוסקים כתלמיד במקום הרב. אז כאן אנחנו לא נפסוק כמו רבי יוחנן התלמיד במקום הרב חזקיה, אז פוסקים כמו חזקיה. אם אנחנו פוסקים כמו חזקיה, הוא אומר שלמרות שהקדשתי 80 חלות עם הקורבן תודה, וזה היה בבת אחת, דבר שאני לא הייתי יכול לעשות אותו בזה אחר זה, בבת אחת זה כן חל, 40 מתוך 80. עונה הגמרא, התמר עלה. יש פה גרסה, אמר רבי יהושע בן לוי. מברר באיזה מקרה הוויכוח בין חזקיה לבין רבי יוחנן. קודם כל יש דבר שבזה הם מסכימים. הכל מודים. איך הדאמר, כשהוא מביא את ה-80 חלות עם הקורבן תודה, לקדשו 40 מתוך 80. כולם מודים דקדשי, כי הוא לא מקדש את כל ה-80 בבת אחת. הוא מקדש 40 מתוך 80, וזה דומה ליסוד ההלכה של רבא, שממנו התחיל כל המושג של כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, אבל רבא יסכים שאם בן אדם אומר שהוא בא לקנות שביטה, שיקנה לו 4 אמות מתוך 8 אמות, אז אם אנחנו אומרים את הסברה השנייה של רבא, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, בכל זאת פה הוא יודע שהבן אדם הזה כן קונה שביטה, כמו שביארנו. אז פה הוא הרי לא אומר שהוא רוצה שכל ה-80 יחולו בבת אחת, אלא הוא רוצה רק 40 מתוך 80, אז בוודאי שחלים 40 מתוך 80. זה דבר שכולם מסכימים. דבר נוסף שכולם מסכימים, כשהאדם, כשהוא מקדיש את החלות לקורבן תודה, הוא אומר, לא יקדשו 40 חלות, אלא אם כן יקדשו כל ה-80 חלות, כל ה-80 חלות לא יקדשו, תהיה בטוח. ולכן גם 40 חלות לא יקדשו, לא קרה שום דבר. כולה אלמה לא פליגה דלא קדשה. באיזה מקרה ויכוח? כי פליגי בסתמה. בן אדם לא יודע מדי הרבה חוכמות. הביא 80 חלות, הביא קורבן תודה. עכשיו מה קורה? מתקדשים 40 מתוך 80, לא מתקדש כלום. מה קורה עם כל זה? דעתו של חזקיה, מר סבר, כשהוא יקדיש 80, כנראה דעתו, למה הקדשת 80? אתה יודע שצריך 40. כן, אני יודע שצריך 40, אבל קורבן תודה לא מביאים כל יום, ואני רוצה להיות בטוח שהכל יהיה בסדר, הבאתי 80 כדי ש... מה? לאחריות כמכוון. אם 40 יאבדו, יש לי 40 אחרים, יאבדו 2, 3, לא משנה כמה, שיהיה יותר מה שצריך, כדי שיהיה מספיק בטוח. ולכן, על תנאי הייתינו, שאם יתמאו או יאבדו 40, אז יהיה את 40 האחרות. לכן 40 מתוך 80 מתקדשות. אבל זה דווקא לעניין חלות של קורבן תודה. כשאדם אבל בא לקנות שביתה מתחת אילן, בשביל מה אתה מגדיל את השטח? למה אתה קונה שביתה מתחת כל האילן? מה אתה מתפרס? תגדיר את הארבע אמות. מה הוא יגיד? לא, אני רוצה שיהיה אחריות אם הארבע אמות יעבדו או יתאמו. לא שייך להגיד את זה. לכן אני לא קונה שביתה. זה דעתו של חזקיה. מה דעתו של רבי יוחנן? הוא מר סבר. כשאדם הזה בא ומביא 80 חלות לקורבן גדול כמכוון, וזה לא יכול לחול, כי לא אפשר 80, רק 40, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. עכשיו הגמרא מגדירה את השטח שמתחת האילן. אמר אביי, לא שנו. כשרב אומר על דברי המשנה, שאחד שאומר שביתתי תחתיו, תחת האילן, איפה? באיזה 400? הוא לא יגדיר באיזה 400. לכן דעתו של רב, מה הכוונה לא אמר כלום? שהוא הפסיד את הקניין שביתה. אסור לו לזוז במקומו יותר מ-400. הדברים האלה לא נאמרו אלא באילן שתחתיו 12 אמה. לפחות. לפחות 12 אמה רוחב. 12 אמה, כמה 400 נכנסים בו? שלוש פעמים 400. עכשיו, כשאדם עומד באמצע, יכול להיות שהוא קנה שביתה את האמצע, יכול להיות שהוא קנה שביתה את הצד הימני, יכול להיות שהוא קנה שביתה את הצד הצפוני, אתה לא יודע בדיוק איזה 400 הוא התכוון. אין פה שום 400 שבטוח חלק מהם הוא התכוון לקנות בהם שביתה. אבל באילן, פחות מ-12 אמה, שאין תחתיו 12 אמה, מן הסתם הוא התכוון לשבות באיזשהו מקום בארבע אמות האמצעיות. או בכל הארבע אמות האמצעיות, או בחלק מהארבע אמות האמצעיות. ואם כן, הרי מקצת ביתו ניכר. נכון? אם הבן אדם הזה רוצה לשבות בארבע אמות האמצעיות, אז הנה, אנחנו יודעים בדיוק איפה 400 שהוא רצה. לא, אבל יכול להיות שהתכוון ל-400 של צד ימין. בסדר? 400, מכיוון שיש פחות מ-12 אמות, 12 אמות, אז אין לנו פה שלוש מקומות של 400. יש פה שתי אמות ועוד. יש פה שתי שטחים של 400 ועוד. זאת אומרת, 400 ועוד 400 ועוד פחות מ-400. זאת אומרת, אם אני מגדיר את 400 הימניות, שאולי זה מה שהוא התכוון לקנות שביתה, אז החלק לכיוון שמאל של 400 הימניות, הוא הרי חופף עם האמצע של 400 האמצעיות. וכן אם הוא התכוון לשבות ב-400 השמאליות, אז גם כן, קצת מ-400, הצד הימני של 400 השמאליות, הוא חופף עם האמצע. זאת אומרת, שבין אם הוא התכוון את ה-400 האמצעיות, בין אם הוא התכוון את ה-400 הימניות, ובין אם הוא התכוון את ה-400 השמאליות, בכל מקרה, בתוך ה-400 האמצעיות, יש או הכל, או לפחות חלק, מתוך ה-400 שהתכוון לשבות. אז אני יודע, שבתוך ה-400 האמצעיות, מן הסתם, הוא התכוון בחלק, או בכולו, או בחלק ממנו לקנות שביתה. אז יש לי פה איזשהו מקום מוגדר, שבו ודאי הבן אדם הזה התכוון לקנות שביתה. וכן, הרי מקצת ביתו, מקצת ממקום שביתתו בכל מקרה ודאי ניכר. כי בתוך הארבע אמות האמצעיות, או הצד חלק מהצד הימני, או חלק מהצד השמאלי שלו, או כולו, הוא מתכוון לקנות שביתה באמצע, זה חלק מהמקום השביתה של, שהבן אדם מתכוון לקנות שביתה. שואלת הגמרא, מי אמר? מתקיף לה רב הונא ברידא רב יהושע, ממיידה בארבע מציאתא כמסיים. מי אמר שהאדם הזה התכוון לקנות שביתה בכלל באיזשהו חלק מתוך ארבע אמות האמצעיות? אולי דילמה בארבע דאי גיסא, או הוא בארבע דאי גיסא כמסיים, אולי הוא התכוון לקנות שביתה או בצד ימין רק, ואז אנחנו לא יודעים איפה המקום שביתה שלו. זאת אומרת, אם יש לך כאן יותר משמונה אמות רוחב של אילן, יכול להיות שבאדם הזה התכוון לקנות שביתה בארבע אמות הכי קיצוניות לצד דרום או, או, או לצד ימין, יכול להיות שמענם להתכוון לקנות שביתה בארבע אמות הכי קיצוניות לצד צפון או לצד שמאל, ואז אנחנו לא יודעים, יש, הארבע אמות הדרומיות, יכול להיות שאין פה בכלל אפילו קטע חלק קטן מתוך השביתה של בן אדם, וגם בארבע אמות האחרות, יכול להיות שאין פה שום שביתה מתוך הארבע אמות שבן אדם מתכוון לקנות, אנחנו לא יודעים על איזה ארבע אמות התכוון, אולי התכוון לארבע אמות הדרומיות, אולי התכוון לארבע אמות הצפוניות, אז אין פה שום ארבע אמות, אין פה שום חלק בתוך הארבע אמות שבן אדם הזה בוודאי התכוון לקנות בהם שביתה. במקרה הקודם הגמרא מדברת על מן הסתם. הוא התכוון בטח לקנות בארבע אמות האמצעיות. זאת אומרת, בארבע אמות האמצעיות יש מן הסתם בוודאי איזשהו חלק מתוך הארבע אמות שהתכוון. בסדר, אבל עדיין יכול להיות שהוא התכוון לארבע אמות מהצד הזה, ואז אם כן, בארבע אמות של הצד השני לגמרי, אין שום חלק מתוך הארבע אמות שהתכוון לקנות בהם שביתה. אז נכון שבארבע אמות האמצעיות בוודאי, אפילו אם יש פחות מ-12 אמה, בוודאי שבארבע אמות האמצעיות יש איזשהו חלק מהקניין שביתה שהתכוון לשבות. אבל אולי הוא התכוון לקנות שביתה בארבע אמות הדרומיות ואולי בצפוניות. אז בדרומיות אין שום חלק מארבע אמות הצפוניות, ובדרומיות אין שום חלק מארבע אמות האחרות. אולי הוא לא התכוון לקנות שביתה באמצע. אלא, אמר רב הונה, ברי דרב יהושע לא שנו, מה שלפי רב לא יזוז ממקומו, אלא אפילו באילן שתחתיו יש רק 8 אמות, כבר מכיוון שאין כאן 4 אמות שהן בטוח, בתוכם יש חלק מסוים שבטוח התכוון לקנות בהם שביתה, אז לכן הוא לא קנה, לכן הוא לא קנה שביתה בכלל בשום מקום, אבל באילן שיש תחתיו פחות מ8 אמות, למשל יש שם רק 7 אמות, הרי מקצת ביתו ניכר, כי הבעמה האמצעית מתוך ה7 אמות הוא בוודאי התכוון לקנות שביתה, בין אם הוא התכוון ב4 אמות הדרומיות ובין אם הוא התכוון ב4 אמות הצפוניות. הרמה האמצעית בוודאי התכוון לקנות שביתה, אז מקצת ביתו ניכר, לכן רב יודע שהוא כן קנה שביתה, ורק מה? כל ה7 אמות האלה ספק האם הוא התכוון ב4 אמות האלה או ב4 אמות האלה, אז יהיה לו 2,000 אמה עד האילן, ועוד 2,000 אמה מהאילן והלאה, רק מה? 7 אמות פחות. כי ה7 אמות האלה יכול להיות שזה ב4 אמות לצד צפון, יכול להיות שזה ב4 אמות לצד דרום, הקניין שביתה שלו יצטרך להחמיר לשני הכיוונים, כמו שאמרנו, חמר גמל, הוא יצטרך להחמיר לשני הכיוונים. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרב, תניא כבתי דשמואל. יש ברייתא כמו דבריו של רב, שמאדם לא אמר במקום מוגדר איפה הוא רוצה לקנות שביתה מתחת העץ, אז לא קנה שביתה בכלל, ולכן לא יכול לזוז מארבע אמות שלו. וכן, יש ברייתא כמו דבריו של שמואל, שגם אם הוא לא אמר במקום מוגדר איפה הוא קונה שביתה מתחת העץ, אז הוא קונה שביתה, יש לו 2,000 אמה לכל צד, רק שהוא מפסיד את המקום ששם הוא לא הגדיר, זאת אומרת, הוא צריך פשוט לקחת בחשבון שכל המקום מתחת העץ, זה מקום שצריך להחמיר גם לצד דרום וגם לצד צפון, כמו שביארנו. תניא כבתי דרב. מי שבא בדרך, וחשכה לו, והיה מכיר אילן או גדר, סוף 2,000 אמה ממקום שבו הוא כרגע נמצא, ואמר שביתתי תחתיו, הוא לא מגדיר באיזה חלק מתחת העץ הוא רוצה לקנות שביתה, לא אמר כלום. אבל אם אמר שביתתי במקום פלוני שנמצא בתוך 2,000 אמה והוא מוקף מחיצות, אז המקום שהוא קונה שביתה זה בתוך כל המקום מוקף המחיצות הזה. ואז יש הגדרה שכשאדם קונה שביתה במקום מוקף מחיצות, אז כל המקום מוקף מחיצות הזה זה נחשב כמו 4 אמות שלו. חוץ מזה יש לו 2,000 אמה לכל צד, ומכיוון שהוא יגדיר מקום מדויק איפה קונה שביתה, אז מהלך עד שמגיע לאותו מקום, 2,000 אמה. הגיע לאותו מקום, מהלך את כולו גם אם הוא מאוד רחב, עד בית צעתיים. וחוץ מזה, חוצה לה עוד 2,000 אמה, כי בעצם הוא קנה שביתה באותו מקום מוקף מחיצות. והברייתא כאן מפרשת. במה דברים אמורים שמותר לו להלך את כולו במקום המסוים, שהוא שבת במקום מסוים. כגון ששבת, שהוא אמר שהוא קונה שביתה במקום, בתל שהוא גבוה 10 טפחים, והוא מ-400 רוחב ועד בית צעתיים, שזה 5,000 אמות מרובעות. זה בית שאפשר לזרוע בו 2 סעים של תבועה. וכן, אם הוא קנה שביטה במקום מסוים, הוא קנה שביטה בבקעה שהיא עמוקה 10 טפחים, זה גם כן כמו שזה מוגדר. בין אם זה מקום גבוה 10 טפחים, אז הגובה הוא כמו מחיצה. ובין אם הוא מקום עמוק 10 טפחים, אז העומק הוא כמו מחיצה. אז מקום מגודר, קונה שביטה בכל המקום ההוא. הכל נחשב כמו 4 אמות. אבל אם הוא קנה שביטה במקום שאינו מסוים, מה הכוונה מסוים? מוקף מחיצות. אם זה לא מוקף מחיצות, או שזה גדול יותר מבית צעתיים, ואז אני לא אומר שהכל נחשב כמו רשות אחת של 400, אין לו באותו מקום אלא 400, והוא צריך להגדיר איפה 400 שהוא רוצה לקנות שביטה. ומשם והלאה הוא יכול ללכת 2000, הוא יכול ללכת עד לשם 2000 אמה, ומשם והלאה עוד 2000 אמה. ממשיכה הברייתא. היו שניים שהלכו בדרך. אחד מכיר. הוא יודע בדיוק איפה יש איזשהו תל שאפשר לקנות בו שביטה בסוף 2000 אמה. ואחד שאינו מכיר. אז זה שאינו מכיר, אומר לזה שכן מכיר, תשמע, אני לא יודע איפה יש פה איזה מקום מוגדר שאפשר לקנות בו שביטה בסוף 2000 אמה. תקנה לי אתה את השביטה איפה שאתה מבין, כדי שנוכל להתקדם 4000 אמה. מוסר שביטתו לזה שכן מכיר, והמכיר אומר, שביטתנו במקום פלוני. ככה גרסה בדף נון א', וככה מגיע כאן בספר חשק שלמה. שביטתנו במקום פלוני. והם קונים שם שביטה. במה דברים אמורים שבן אדם שבא לקנות שביטה במקום שהוא לא מוקף מחיצות, אז אם הוא יגדיר לעצמו 400, הוא קונה שביטה, והוא יכול ללכת עד לשם 2000 אמה, ומשם עוד 2000 אמה. כשסיים 400 שקבע, הוא הגדיר בדיוק איזה 400 הוא קונה לעצמו שביטה. בדיוק כמו שאמר, רב. אבל לא סיים 400 שקבע, אם הוא לא אומר בדיוק באיזה שטח מתחת לעץ. בעיקרו, אפשר להגיד שביטתי תחת האילן, לא קנה שום שביטה. לא יזוז אפילו, לא יזוז במקומו, לא יכול ללכת יותר מארבע אמות מהמקום שבו הוא קנה. אז רואים בדיוק כמו דבריו של רב. שואל את הגמרא, וואו, אז זה באמת בדיוק כמו דבריו של רב. למה תאבת יובתא דשמואל? אז זה ברייתא שסותרת לגמרי דבריו של שמואל, שאמר שאם הבן אדם לא יגדיר באיזה מקום מתחת העץ הוא קונה שביטה, בכל זאת אנחנו מחמירים עליו את כל השטח של העץ, אולי זה 400 הצפוניות, אולי זה 400 הדרומיות, אז הוא לא יכול להתקדם יותר מדי, הוא לא יכול להתקדם מהקצה של העץ הצפוני לכיוון צפון 2000 אמה, אלא הוא יצטרך מכיוון הדרומי של העץ להתקרב לצד צפון 2000 אמה. זאת אומרת, אנחנו נחמיר עליו, אבל מצד שני הוא כן קנה שביטה מתחת העץ, פה אנחנו רואים מפורש שהוא לא קנה שביטה, אז לכאורה זה יהיה ממש קושייה על דבריו של שמואל. אמר לך שמואל, אני אעמיד את הברייתא במקרה מסוים, ואז זה לא יהיה קשה עליי. אחא במאי עסקינן, אתה יודע למה בן אדם הזה לא יכול לזוז ממקומו? כגון דאיכא ממקום רגליו ועד עיקרו של האילן, תרי אלפי וארבע גרמידי. יש 2000 אמה ועוד 400. ממקומו עד האילן. ולכן, די מוק מתלי באידך גיסא דאילן, קם ללבר מתחומה. אם תגיד שהוא קנה שביטה במקום הקרוב יותר לביתו, באילן. אז כרגע הוא עומד מחוץ למקום השביטה של האילן. וכמו שאמרנו, הדוגמה שכאן המפרשים מדברים, שבן אדם נמצא בצד דרום, והבית שלו בצד צפון, והאילן באמצע. עכשיו, מהצד הצפוני של האילן, עד המקום איפה שהוא עומד, יש יותר מ-2000 אמה. ולכן אומר שמואל, זה אני מודה, שמחמירים עליו הרי, כשהוא רוצה ללכת לצד דרום, אנחנו מודדים לו מהצד הצפוני של האילן, ואם יש מהצד הצפוני של האילן עד המקום איפה שהוא עומד, יותר מ-2000 אמה, זאת אומרת שהוא יוצא, הוא יצא מחוץ לתחום, לכן הוא לא יכול לצאת מ-400 שלו, כי הוא בעצם קנה לעצמו שביטה במקום רחוק יותר מ-2000 אמה, מאיפה שהוא נמצא. אז בוודאי שהוא לא קונה שום שביטה באותו מקום, אדם לא יכול לקנות שביטה במקום שהוא לא יכול להגיע אליו. מכיוון שהוא לא יכול ללכת יותר מ-2000 אמה, הוא גם לא יכול לקנות שביטה במרחק יותר מ-2000 אמה. אבל מכיוון שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא קונה שביטה, ואנחנו מחמירים שהוא קונה שביטה במקום הרחוק ביותר בעץ מהמקום שבו הוא כרגע עומד, והוא אומר הרי בצד דרום, אנחנו קונים לו שביטה מספק, אולי בצד הצפוני של האילן, וזה נמצא במרחק יותר מ-2000 אמה, לכן הוא לא יכול לזוז במקומו, כי המקום שהוא קנה שביטה רחוק ממנו יותר מ-2000 אמה. אבל אם הבן אדם הזה שנמצא רחוק מהאילן, 2400, אומר, אני מעוניין לקנות שביתה מתחת ליד הגזע של העץ. כל דבר אחר, אנחנו לא נמדוד לו מהצד הצפוני של העץ. אז אנחנו נמדוד לו מהגזע, ומהגזע עד איפה שהוא עומד, יש 2000 אמה, אז הוא קונה שביתה. ECM 400 לצד בעיקרו של העץ, מציע זה, לא יכול ללכת עד מתחת האילן, ומשם ועלה עוד 2000 אמה. והיא לא, אבל אם הוא לא הגדיר מקום מסוים מתחת העץ בתוך 2000 אמה שלו, לא מציע זה, הוא לא יכול ללכת יותר מ-400, כי הוא לא קנה שביתה במקום שבתוך 2000 אמה שלו. מביאה הגמרא ברייתא גם ראיה לשמואל, תניא כבתי דשמואל, שהוא סובר לגבי אדם שהניח עירובי תחומין, או שהוא קבע לעצמו תחום, בסוף 2000 אמה מתחת איזה אילן, והוא לא קבע בדיוק באיזה 400 מתחת האילן הוא קונה לעצמו שביתה, אז הוא קנה שביתה, רק מכיוון שהוא לא יודע בדיוק באיזה 400, הוא צריך להחמיר לכל הכיוונים. אז גם הברייתא הזאת אנחנו רואים כמו דבריו של שמואל. אדם היה בביתו, לא כמו שדיברנו עד עכשיו שהוא בדרך. הוא היה בביתו והוא רצה לקבוע לעצמו עירוב תחומין בסוף 2000 אמה, כדי שיוכל ללכת יותר מ-2000 אמה מחוץ לתחום של העיר. רק מה? הוא טעה וערב לשתי עירוחות. לדוגמה, לצד דרום ולצד צפון הוא עשה עירוב בשני הצדדים. למה הוא עשה עירוב לשני הצדדים? כי כמדומה הוא שמערבין לו לשתי עירוחות. הוא היה סבור שאפשר לעשות עירוב בבוקר לצד דרום, בצהריים לצד צפון, הוא חשב שזה אפשרי. אפשרות שנייה, דומה. או שאמר לעבדיו, צאו וערבו לי. שני עבדים. עבד אחד ערב לו לצפון, ועבד אחד ערב לו לדרום. מהלך לצפון כערובו לדרום. לדוגמה, אם נאמר שני עבדים שמו את העירוב מחוץ ל 1000 אמה מחוץ לעיר, כדי שהאדון יוכל ללכת 3000 אמה, 1000 אמה עד לעירוב ועוד 2000 אמה מהעירוב החוצה. עבד אחד שם בצד צפון ועבד אחד שם בצד דרום. אז אם כן, עבד אחד התכוון שהאדון ילך לצד צפון 3000 אמה, ועבד אחד התכוון שהאדון ילך לצד דרום 3000 אמה. אבל מכיוון שאי אפשר לקנות עירוב בשני המקומות, צריך להחמיר. אז ככה, אם זה היה כמו דעתו של רב, בן אדם הזה לא קנה שביתה בכלל, כי הוא לא יודע איפה העירוב שלו. אבל מה הברייתא כותבת? הוא כן קנה שביתה, רק מחמירים עליו את ההגבלות של שני העירובים. מהלך לצפון כעירובו לדרום. מותר לו ללכת מחוץ לעיר לצד צפון, כמו שהיה מותר לו ללכת אילו רק העירוב של צד דרום היה תופס. ומכיוון שבדוגמה שלנו, העירוב של צד דרום הוא בסוף 1000 אמה, אז אם כן זה מקזז מצד צפון 1000 אמה, אז במקום שיהיה מותר לו ללכת 2000 אמה, מותר לו ללכת עכשיו רק 1000 אמה. וכן, מותר לו ללכת לדרום כעירובו לצפון. אם העירוב של הצפון היה תופס, אז אם כן, בצד צפון היה אפשר ללכת 3000 אמה, אבל זה היה מקזז, מכיוון ששמו את העירוב בצד 1000 אמה, בצד צפון, מחוץ לעיר 1000 אמה, אז היה מקזז בצד דרום 1000 אמה, אז עכשיו מותר ללכת רק 1000 אמה. היה 2000, עכשיו מותר ללכת רק 1000. בקיצור, מחמירים עליו כמו שתי החומרות. אומרים שהבן אדם התנהג כאילו שני העירובים תפסו, והוא צריך להחמיר כמו שתי החומרות. שני העירובים תפסו לחומרה כמובן. הוא צריך להיות מוגבל עם העירוב של צד צפון, שהוא לא יכול ללכת לצד הרום יותר מדי, ועם העירוב של הדרום מגביל אותו, שהוא לא יכול ללכת לצד צפון יותר מדי. אז ככה שבמקום שהוא יכול ללכת 3000 אמה לכל צד, הוא יכול ללכת בקושי 1000 אמה לכל צד. עד עכשיו הוא יכול ללכת 2000 אמה לכל צד, בזכות העירובים, כי זה זו לא, הוא יכול ללכת רק 1000 אמה לכל צד. ואם מצאו עליו את התחום, אם שני עבדים עשו לו עירוב מחוץ לתחום, 2000 אמה מחוץ לעיר, אז יוצא אם כן, ששני הצדדים מקזזים לו את כל האפשרות לצאת מחוץ לעיר, אז לא יזוז ממקומו, הוא לא יכול לצאת מהעיר, אפילו לא אמה אחת. למה? כי לצד צפון הוא לא יכול ללכת, כי אולי העירוב לצד דרום תפס, והעירוב לצד דרום שמו בסוף 2000 אמה, אז שם הוא קנה שביתה, אז אם כן הוכחת 2,000 אמה לכיוון העיר, ועוד 2,000 אמה מהעירוב והלאה, אבל הצד השני, הוא לא יכול ללכת אפילו לא אמה אחת. וכמובן שאם הוא לא גר, הוא לא נמצא בעיר, הוא לא גר בעיר, אלא הוא בבית בודד, והוא עשה עירוב 2,000 אמה מהבית הפרטי שלו, אז הוא לא יכול ללכת אפילו פסיעה אחת מחוץ לבית שלו לצד השני. לא יזוז ממקומו. ובכל אופן רואים פה ראיה מפורשת לדבריו של שמואל, שלמרות שבן אדם לא ידע בוודאות איפה העירוב שלו, האם זה בצד צפון או בצד דרום, בכל זאת קנה לו העירוב, הוא רק צריך להחמיר כמו ההגבלות של שני העירובים. אז קשה מפה על רב, אז למה תאבת יובטה דרב? אולי נאמר שזה ממש יפרוך את דבריו של רב. עונה הגמרא, באמת הדברים האלה סותרים את דבריו של רב, אבל רב תנא הוא פליג. הוא היה חי בדור בין התנאים לאמוראים, היה לו גם כן מעמד של תנא, ולכן הוא יכול לחלוק על דברי הברייתא האלה. ואומנם מדברי הברייתא הזאת מוכח כמו דבריו של שמואל, ולכן רוב הפוסקים פסקו במחלוקת הזאת כמו דבריו של שמואל, שמקלים ואומרים שבן אדם הזה כן קנה שביטה, רק שהשביטה לא מבוררת, לכן הוא צריך להיות מוגבל לשני הצדדים, כמו העירוב לכל צד. ועד כאן דף נון.